שלום וברכה ובוקר טוב. אנחנו ממשיכים ביום יום רביעי וו באדר תשע"ב, ואנחנו ממשיכים בספר הקדוש גבורות השם בפרק מ"ב בעמוד קוף סמך בעמודה הימנית. בעמודה הימנית אני אגיד לכם גם איזה שורה, 2, 4, 6, 8, שורה עשירית, במילה האחרונה של השורה. עוד, בסדר? עוד נוסיף לך ראיה להצדיק דברי אמת. זאת אומרת, המהר"ל רוצה להביא עוד ראיה לשיטתו, שהיא יחסית פשוטה, כן, אבל לא כולם אומרים את זה. כלומר, לא כולם שמו לב לזה, שקריאת ים סוף היא באה בגלל ההופעה של המעלה הנבדלת, כשהיא נפגשת עם המעלה החומרית. וכדרכו של החומר להתבטא לפני הצורה הנבדלת, אז כך גם הים נקרא בפני בני ישראל, שהם מייצגים בצורה זאת או אחרת, לפי כל מיני שיטות שהובאו מקודם, שהם מזדהים עם הצורה הנבדלת. כן, אז עכשיו, והובי לזה גם ראייה מהגמרא במסכת מנחות עם הסיפור של רבי פנחס בן יאיר שהלך לבדות שבויים, כל מיני דברים מהסוג הזה. שם נביא עוד ראייה במחילתא יתרו שאני, מה זה מחילתא? המחילתא הוא סגירה בערך 17 פעמים עד עכשיו. למה לא שאלת עד אז? מה? לא עניין אותך, יפה. האמת היא שגם אז אני הזכרתי מה זה המחילתא. המחילתא זה מדרש תנאי על ספר שמות. עכשיו, למחילתא יש שתי וריאציות. המחילתא המצויה לפנינו היא נקראת מחילתא דרבי ישמעאל, ובמשך השנים מצאו גם קטעים נוספים שהיו חסרים בה. ויש מחילתא אחרת שנתגלתה מחדש במאה ה-20 אחרי שהיא נעלמה, והיא המחילתא דרבי שמעון בר יוחאי, שהוזכרה על ידי הקדמונים, אבל כבר לא הייתה מצויה בידינו, עד שבגניזה נמצאו חלקים גדולים, ואז יש לנו היום כמעט כל המחילתא של רבי שמעון בר יוחאי, מחילתא דרשב"י. אז שתי מחילתות יש לנו, סתם מחילתא שהיא מחילתא דרבי ישמעאל, מחילתא אחרת, הלוא היא מחילתא של רשב"י. יש, תודה רבה, יש גם מדרש נוסף על ספר דברים שנתגלה על ידי הרב פרופסור דוד צבי הופמן בגרמניה במאה ה-19, והוא מודפס תחת הכותרת מדרש תנאים בספר דברים. יש כאלה שקוראים לזה מחילתא לדברים, אבל סתם מחילתא יש לנו רק על ספר שמות. אז זה המחילתא. במחילתא יש פירושים שונים על המחילתא, יש מהדורות שונות גם. המהדורה הקדומה יותר, מהדורת ונציה, שהיא שימשה כבסיס לכל המהדורות, ויש המהדורה המדעית של הורוביץ שהיא טובה מאוד. יש גם מהדורת איש שלום, מאיר איש שלום, שהיא יחסית טובה, אבל זו של הורוביץ היא הרבה יותר מדויקת. ויש פירושים על המחילתא, פירוש של הנציב מוולוז'ין למשל, וכדומה, פירושים שנכתבו במשך הדורות. בסדר? האמת היא שבישיבות לא לומדים הרבה את המחילתא, וזה חבל. המחילתא גם מודפסת כולה בפירוש של המלבים על ספר שמות, שם הוא מביא את כל המדרש, כי הרבה פעמים הדברים שלו הם התייחסות לדברי המדרש, לכן הוא הדפיס את המחילתא יחד עם הפירוש שלו. בסדר? אז עוד נוסיף ראייה, לך ראייה להצדיק דברי אמת במחילתא. שנינו, ובזבחים בפרק פרת חטאת גם כן, כלומר זה מובא בשני מקומות, גם במחילתא יתרו וגם בזבחים בפרק פרת חטאת קט"ז עמוד א'. וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא. רבי יהושע אומר, מלחמת עמלק, הכתוב בצידו שמע. הרי בדיוק לפני כן מסופר מלחמה לשם בעמלק מדור דור וישמע יתרו. אז אם כן, מה הוא שמע? מלחמת עמלק. רבי אלעזר אומר, מתן תורה שמע אהובה. כלומר, לפי רבי אליעזר בכלל, הסדר של הכתובים איננו כמו שהוא לפנינו, כלומר, הסדר הקרונולוגי, באמת מתן תורה היה לפני כן. ואז הגיע יתרו, שמע. השקיעו שמע ואז הוא בא. רבי, לא יודע מי זה א', אומר, קריאת ים סוף שמע. ובה שנאמר כי שמענו אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם וגומר. זה דברי רחב ושיחתה עם המרגלים ביריחו. ואז היא אומרת לשני המרגלים, שמענו כי הוביש השם את מי ים סוף מפניכם. זה היה 40 שנה לפני כן. אבל זה עשה רושם כזה שזה הדבר ששמעו הגויים. כי אתה יוכל כך, ונשמע וימס לבבנו. אז יש כן שלוש דעות, מה שמע יתרו. האם הוא שמע את מלחמת עמלק, או מתן תורה, או קריאת ים סוף. ביאור זה. לדעת רבי אליעזר דווקא שמע קריאת ים סוף ובא להתגייר. כי הגירות שהוא הצטרפות, והחיבור על ישראל הוא מעלה עליונה לישראל, שקוטי אין יכול לעשות עצמו לאומה אחרת. שאם היה אחד משבעה אומות, רוצה להיות נעשה בעל אומה אחרת, אינו יכול. או שהיה מואבי, רוצה להיות אדומי, אינו יכול. אבל יכולים האומות להתגייר. וישראל שהמיר, עדיין ישראל הוא. כי אפשר לשנות עצמו. אבל ישראל, מפני שהם נבדלים מן האומות, ואינם בכלל שלהם, והם עליונים וקדושים על האומות, בשביל זה אפשר להתדבק בהם. וזה כי מעלים בקדושה ואין מורידין, ולכך אפשר לקוטי להיות גר, להתחבר, לקנות קדושה עליונה, נקודה. מה הוא רוצה לומר כאן? היה אפשר שיתרו ישמע, אני יודע, יציאת מצרים ויבוא. נכון? לא כתוב, אלא שמע קריאת ים סוף ובא. זה אומר, לפי השיטה של המהר"ל כאן, שהרעיון שיהיה אפשר להתגייר בא רק אחרי קריאת ים סוף. מעניין למה. למה לפני כן יהיה אפשר להתגייר? כי כתוב, הרי מה שמוע שמע ובא להתגייר. אז משמע שדווקא קריאת ים סוף גרמה לו לרצות להתגייר. זאת אומרת שהרעיון של הגיור, אומר המהר"ל, איננו רעיון טבעי. כי מואבי לא נעשה אדומי. ואדומי לא נעשה מואבי. אבל גוי יכול להפוך ליהודי. הכיצד? בגלל שמדובר בגלל שהגוי נמשך אל המעלה המיוחדת של ישראל. שמעלת ישראל איננה מעלה לאומית. כלומר, לפני קריאת ים סוף, עם ישראל זה כמו עם בין האומות. אז איך אתה עובר מעם לעם? אתה לא יכול. אבל אם ישראל גילו מעלה עליונה, אז מגלל שעם ישראל זה לא עם, אלא זה משהו למעלה מזה. אם זה משהו למעלה מזה, אז אדם יכול לצאת מאומתו להידבק במה שלמעלה ממנו. שימו לב להסברה המיוחדת של המהר"ל, שהמהר"ל בניגוד למקובל. כן, בדרך כלל מסביר כאן, כי מקובל לומר שדווקא רוסי יכול להפוך לאמריקאי וכדומה, נכון? אבל להפוך לישראל לעולם לא תצליח ממש, כי גם הגר הוא לא ממש נהיה ישראל באופן מוחלט, כי הרי לא יכולה לחול עליו נבואה. אבל כאן המהר"ל הולך בכיוון מחשבה קצת שונה מהמקובל. הוא אומר ככה, הוא אומר בעצם כמו הרב קוק, שעם ישראל מצד האמת זה לא עם, אלא זאת ישות עליונה, שהיא מתהלכת בעולם הזה בצורה של עם. כי כל הקיבוצים של בני אדם המאורגנים נקראים כך, אז גם הקיבוץ המאורגן של ישראל נקרא עם. אבל מצד האמת אנחנו ישות עליונה, איזה מין מגנט רוחני, ולכן כולם יכולים להימשך אל זה, זה אוניברסלי. ולכן משעה שנתגלתה המדרגה הזאת, וזה קרה בקריאת ים סוף, עלה בדעתו של יתרו להתגייר. לפני כן, הוא לא חשב על זה, לפני כן הוא ידע ליציאת מצרים, אבל ליציאת מצרים זה לא דיבר אליו. כלומר, טוב, בסדר, זה נוגע לאומה שהקדוש ברוך הוא רצה להוציא ממצרים, מה זה נוגע לי? עכשיו הוא גילה שזאת מדרגה שנוגעת גם לו. כן, מה אתה אומר?
לא יודע, יכול להיות שישבת את זה, שכל
כן, גם הערב רב. אז לכאורה כבר אז היה אפשר להתגייר, נכון. אבל הערב רב יכול להיות שבאותו שלב, לפי ההבנה של המהר"ל, לא נמזג עם ישראל. לא התמזג. ואילו כאן יתרו מצטרף ממש. כן, יש כנראה הבדל בין ההצטרפות של יתרו לבין ההצטרפות של הערב רב. הערב רב רואה, יש כאלה שיוצאים, טוב, יאללה, בוא נצא איתם.
שאלה, כתוב,
לא יבוא מואבי והמוני בקהל השם, כן.
יש כאלה
של... כן, מצרי שלוש דורות וכו', נו, אז מה?
אז כיום, אם יבוא מצרי להתגייר, אומרים לו חכי שלוש דורות.
זאת שאלה מאוד יפה, שיש עליה דיון בהלכה, וכיוון שאיננה הנושא שלנו, לא נדבר על זה. סירוב מוחלט להיכנע. אני מסרב להיכנע. כל שאלה שאני מחליט שהיא לא שייכת לשיעור, לא תענה. הלאה. ובכן, נמשיך. אז אם כן אומר כאן המהר"ל, שזה ראיה לרעיון שהוא אמר מקודם, שקריאת ים סוף היא ראיה למעלה העליונה של ישראל שנתגלתה אז. איפה אנחנו? כן, ומי שנתגייר. עכשיו, שימו לב שהמהר"ל השתמש כאן בביטוי קוטי ולא בביטוי גוי, אבל זה מסיבות של צנזורה, זה לא...
מה זה קוטי?
קוטי זה שומרונים. אז שומרונים זה קבוצה אנושית מאוד ספציפית. כן, כן. אז בספרות באירופה, כיוון שלא תמיד רצו לכתוב על גוי כדי לא לעורר את זעמם של הגויים, אז היו כותבים קוטי. ואז היו אומרים לצנזור, התכוונו לשומרונים. טוב, בסדר, אם זה ככה לסדר. ומי שנתגייר בעבור שהוא יוצא להיות דבק במעלה העליונה, הוא כקטן שנולד דמי. לכך, כאשר שמע יתרו, קריאת ים סוף, בא להתגייר, כי אז, כאשר קרא להם הים, קנו ישראל מעלה אלוהית, המיוחדת להם. ובשביל אותה מעלה אלוהית, ידע שאפשר להידבק בישראל. זה לפי ההסבר של רבי אליעזר. אולמן דאמר ששמע מלחמת עמלק, שזה רבי יהושע אומר. סביר עלי, כי אין לומר קריאת ים סוף בלבד גורם, במה שישראל נעשו נבדלים משאר האומות, בשביל שיש להם עוד התנגדות. ואין כאן מעלה עליונה לישראל, שיהיו גרים דבוקים בהם. כלומר, למה שגר יבוא? נכון, יש לעם ישראל מעלה, אבל יש גם התנגדות לישראל. ואז ההתנגדות גורמת שאנשים לא ירצו להידבק. ועיקר הגירות והדיבוק בישראל מצד שישראל על האומות ומצד עילוי המעלה יש גירות. וכאשר יש התנגדות, אין כאן מעלה עליונה לאומות, ואין התנגדות לישראל מכל האומות, רק המלאק שהוא רואה ושונא לישראל מתנגד לישראל. ולפיכך לא שמע יתרו שבא להתגייר ולהתחבר בישראל, רק מלחמת המלאק, שהיו גוברים ישראל על המלאק, ואז בא להתגייר ולהתחבר בישראל, ואז הוא שר האויב המתנגד. ונשארו ישראל באחדותם, במעלתם העליונה. לא, המתנגד האולטימטיבי, המוחלט, זה המלאק. הוא מייצג את ההתנגדות לישראל. ולכן, ברגע שגברו על המלאק, גברו באופן, הייתי אומר, ערכי, על כל מתנגד. כלומר, אם על המלאק אתה יכול להתגבר, אז אתה יכול להתגבר על הכל.
שאלה טכנית.
כן.
ים סוף נמצא
בין ארץ ישראל למצרים.
נכון.
וכשהם
חזרו, אז
הם היו צריכים להיות
ים סוף שהתבקר.
נכון.
אבל כשנכנסו, איך הם נכנסו?
איך הם נכנסו? עם הרגליים.
אבל היה ים.
הים נפתח.
הים נפתח כשהם יצאו.
אינני מבין מה שאתה אומר. הם עברו את ים סוף, הגיעו לחוף. So what?
לא, זה כמו
שדלת
שיש לה כלי, אתה יכול להיכנס ואתה לא יכול לצאת.
אני מבין על מה אתה מדבר. ים סוף, נכנסו.
הם באו, הם ירדו למצרים.
הם לא ירדו למצרים, הם באו, הם יצאו ממצרים, הגיעו עד החוף של ים סוף. בסדר? פרעה רדף אחריהם, הם נכנסו לתוך הים.
אבל כשהם ירדו מארץ ישראל, איך הם נכנסו למצרים?
כשבאו מארץ ישראל למצרים? איך עברו את ים סוף? לא עברו דרך ים סוף. כלומר, לא, ים סוף איננו חוסם את כל המעבר, אלא חלק מן המעבר. הלאה. אה, למאן דאמר, עכשיו מביא את הדעה השלישית, מתן תורה שמע ובא, כי לא נראה שישמע מלחמת עמלק. כי אף על גב שסילק האויב הרע, בשביל זה איך התחברו בהם האומות האחרות? כיוון שישראל בעצמם הם ישראל אומה אחת והגר אומה אחרת. כלומר, עדיין יאמר לעצמו הגוי, בשביל מה לי לעזוב את אומתי כדי לדבק באומה אחרת? לכן, עצם זה שישראל גוברים על האומות, זה עוד לא נותן את החשק המוחלט להידבק בהם. אבל עכשיו שישראל קיבלו גם כן המעלה העליונה, היא מעלת התורה גם כן, הגרים אפשר להם לקבל התורה, ולפיכך בא יתרו להתגייר. כי אפשר לכלול גם כן הגרים עם ישראל שמקבלים את התורה גם כן, ובזאת המעלה. בא יתרו להתגייר ולהתחבר בישראל, כי יש לישראל קבלת התורה שהגרים מקבלים גם כן. כך יש לפרש. כלומר, בכל מקרה, יש לפי שלושת הפירושים, או שיתרו שמע קריאת ים סוף, או שהוא שמע מלחמת עמלק, או שהוא שמע מתן תורה, מדובר בשלוש מדרגות של מעלה עליונה, והמעלה העליונה היא הגורמת לרצות להתגייר. או שזה מעלה עליונה על הטבע, או שזה מעלה עליונה על האויבים, או שזו מעלה עליונה עצמית של קבלת התורה, ולכן יש לנו גם שלוש דעות. מה הדבר שגורם לגר לרצות להתגייר? כן, בבקשה.
זאת אומרת, ככה יש לפורש, מה בעצם
אחר מחלוקת? לא, כי הוא אומר, ככה יש לפרש, הוא רוצה להגיד שהפירוש הזה מתאים לכל מה שהוא אמר עד עכשיו. מה הוא אמר עד עכשיו? שקריאת ים סוף, מה? כך יש לפרש את המחילתה. עד עכשיו זה פירוש לשלושת הדעות שבמחילתה, נכון? ואז הוא אומר, למה כך יש לפרש? כי ככה זה מתאים לכל מה שאמרתי עד עכשיו, לפני זה. כן? שקריאת ים סוף היא בגלל ההופעה של מעלה נבדלת מול החומר, שמתבטל לפני הצורה. בסדר? אוקיי, אפשר להמשיך. והנה, הפרשיות באות מקושרות. תחילה קריאת ים סוף, ואחר כך מלחמת עמלק. כי אחר שקרא להם הים וקנו ישראל עצם מעלתם הגדולה, אז בא האויב. כי זה האויב אינו מתנגד לישראל רק מצד קדושת ישראל, ומה שהם נבדלים מכל האומות, וזה עצם מעלתם. ולפיכך עמלק היה רודף אחרי ישראל. כלומר, עמלק לא היה מגיע להילחם בנו לפני קריאת ים סוף. זה מה שטוען המהר"ל. כלומר, עמלק יש לו התנגדות אל המעלה, כל הזמן שלא מתגלה המעלה, אז אין סיבה להילחם בישראל. כי הם רק סתם עם, כמו כל העמים. כן.
למה אז מצרים התנגדו לישראל
בעצם? הם התנגדו לישראל בגלל שהחומר מתנגד לצורה. זה מה שהוא הסביר בפרקים הראשונים. החומר מתנגד לצורה, אז הוא נתן על זה ארבעה פרקים לפחות כדי להסביר את זה, בתחילת הספר. זה נמצא בארכיון, בוודאי שאתה עברת על כל השיעורים עד פרק מ"ב לפני שנכנסת לשיעור על פרק מ"ב. כדי להבין במה זה משתלב, יש להניח. אז אתה בוודאי זוכר, אם כן, שהוא מסביר שמה שיש בעולם צורה וחומר, ויש צורה מחוברת לחומר, ויש צורה נבדלת, וזה כנען, וזה מצרים, וזה ישראל, וכו' וכו'. כן? רק שההתנגדות של מצרים לישראל איננה התנגדות של רצון של השמדה, אלא של שיעבוד. כן? כלומר, המצרים לא רצו להשמיד אותנו, רצו רק לשעבד אותנו, יש הבדל, לעומת עמלק שרוצה להשמידנו. לא. המטרה הייתה אחרת לגמרי. כן, לפי מה שאנחנו... קודם כל הם רצו את הכוח העבודה שלנו, לבנות להם את הפירמידות. זה לא במקרה. כלומר, הם רוצים לבטל אותנו מצד מעלתנו העצמית על ידי הכללתנו במצרים. ולכן כשהם למשל אמרו כל הבן הילוד היורת השליחו וכל הבת תחיון, התכוונו להחיות את הבנות. למה רצו להחיות את הבנות? כדי שתימסרנה למצרים. ואז הוולדות מה יהיו? מצרים לפי הזהות, ויהודים לפי ההלכה. כך שמצרים תהפוך להיות עם סגולה. כלומר, זה הרכישת... מה? הם לא ידעו את ההלכה. ההלכה הזאת היא ביטוי למציאות. זה לא התחיל מן ההלכה. כלומר, לא ההלכה קבעה את המציאות, המציאות קבעה את ההלכה. איך אדם לא יודע את המציאות? אדם יודע את המציאות. שהאם היא נותנת את הזהות הפנימית. הלאה. אתה שואל למה אני אמרתי פירמידות? הרי הפירמידות קדמו באלף שנה לשעבוד מצרים. נכון, אתה צודק, אבל לא התכוונתי לדייק. התכוונתי לעשות רושם על הנפש. ודאי. והאומות, אף כי הם מתנגדים ואויבים אל ישראל, תגיד מה, רק המלאק? יש גם עוד גויים שמתנגדנו. יש חילוק. כי המלאק רודף ישראל. הוא מחפש איפה ישראל נמצאים כדי לרדוף אותם, כמו שהם עשו גם בשואה. הם הלכו וחיפשו איפה היהודים נמצאים כדי להרוג אותם. לא כסתם פגשו יהודים, הלכו וחיפשו.
הרב,
כן.
שאתה
אומר
שהמצרים רצו להפוך את כאילו להיות העם סגולה במקום היהודים, מה היה ישיבת קבינט? איך זה?
כן, ודאי. ודאי שהייתה ישיבת קבינט אצל המצרים. היה כתוב, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל, הווה נתחכמה לו. שם יש תיאור של שיחה. שיחת קבינט, ישיבת מטה, ודאי. זה היה אפילו, זה אפילו ברשת וירטואלית, זה היה בקבינט. טוב, עכשיו, לכך כתיב ויבוא עמלק, שבא מהר סעיר, 400 פרסה. כך אמרו במחילתא. והטעם הזה הוא נסתר מאוד, כי התנגדות עצמי יש לעמלק עם ישראל. ומאחר שהיה לו התנגדות עצמי, שלא יהיו לישראל חז ושלום מציאות, לכך רחוק וקרוב אצלו בשווה, והיה בא 400 פרסה להילחם בישראל. ומוכן לבוא עם מרחקים, רכבות, לופטוואפה וכו'. כל זה כדי להילחם בישראל, שהתנגדות שיש בין עמלק ובין ישראל מצד עצם שלהם. וכל דבר המתנגד בעצם, רחוק וקרוב, שווה. אצלו, כן. מעניין, יש ספר שנקרא היטלר אמר לי, שכתב ראושניג. הרמן ראושניג היה המושל הצבאי הגרמני של העיר הפולנית דנציג.
כן? גרמנית?
כן, בקיצור, אבל באיזשהו שלב הגרמנים בהתחלה סיפחו את דנציג, הם התחילו עם זה. לפני שהם כבשו את כל פולניה, והמושל הצבאי דשם, שמו היה הרמן ראושניג. היה גרמני, לאומי, אבל לא אנטישמי. והיו לו שיחות עם היטלר, והוא כותב שם, בשיחות שלו, הוא הוציא את זה בתור ספר. היטלר אמר לי, וכשהוא הבין אגב מי זה היטלר, הוא ברח מגרמניה לארצות הברית. והוא הודיע לעולם, תראו האיש הזה משוגע, מטורף, הוא הולך לעשות מלחמת עולם. ושם הוא כותב שהוא שאל את היטלר שאלה מאוד נאיבית, מה יש לך נגד היהודים? למה אתה שונא את היהודים? לא נאיבי,
זה שאלה...
לא, אבל זה, פתאום אתה עולה למדרגות כאלה ופתאום אתה שואל את ראש המדינה, תגיד, מה יש לך נגד היהודים? ואז הוא ענה, קודם כל הוא נכנס לטרנס של זעם, ואז הוא אמר, אי אפשר שיהיו שני עמי סגולה. אז כן, אז זאת אומרת שזה התנגדות עצמית.
הוא בתוך תוך הידע שעם ישראל...
הוא אומר, לא, הוא רוצה שגרמניה תהיה עם הסגולה. זאת אומרת, או ישראל או גרמניה.
כן, הם ציירו את היהודים בתור...
זה לא סתם, כי צריך להבין משהו. הוא אמר באחד הספרים שלו שהתרבות האירופאית בנויה על שני יסודות. היסוד היווני שהביא את החוכמה, והיסוד היהודי שהביא את המוסר. והמוסר... הוא זה שמחליש את האדם, זה כמין מחלה, ולכן צריך לעשות פעולה של טיהור, להיטהר מן היהודים כדי להשתחרר מן המוסר. הוא אמר את זה. כלומר, לא, זה לא פנטזיות, הוא אמר את זה. אז זה גם מה שאומר כאן המהר"ל. יש לעמלק התנגדות עצמית. לעומת שאר התנגדויות, יש גויים ששונאים אותנו כי הם טוענים לזכות טריטוריאלית. יש כאלה שטוענים שהיהודים גנבים, יש כאלה שאומרים שהיהודים מסריחים, יש כאלה שאומרים שהיהודים עשירים מדי, יש כאלה שאומרים שהיהודים עניים מדי, יש אומרים שהיהודים בעלי אמונות תפלות, יש אומרים שהיהודים הם כופרים. בקיצור, יש כל מיני סיבות להיות נגד היהודים. אצל המלאק זה לא בגלל סיבה, יש משהו עצמותי.
כמו כלב וחתול?
מה כלב וחתול?
אוטומטי רודף אחריו, הוא איך שלא עולה.
כלב רודף אחרי חתול אוטומטי? אני חושב שלא. אני חושב שזה סתם באגדות. החתולים רודפים אחרי כלב. במיוחד אם זה כלבלב, אם זה חתול גדול. מה?
תבדוק טוב, תראה שזה לא כלב.
כן, זה לא ככה. טוב, האמת היא, יש גם כלבים וחתולים, כן.
יודעים שכלב רודף אחרי חתול, כאילו בגנום שלו.
כן, למרות שהוא לא אוכל חתולים. הם לא אוכלים חתולים. כן.
גם חתול לא אוכל
עכבר. חתול?
לא אוכל
עכבר. בכלל?
לא,
רק רואים. אז מה הוא אוכל? מסכן.
אבל הוא חסר לו,
חתול. לא חסר לו, אבל עכברים הוא לא אוכל, אתה אומר. טוב, יש לו טעם טוב. מה?
אני אצלי בבית, יש לי חתולים כלבים, אני יודע, החתולים אוכלים עכברים?
הוא אומר שהחתולים שלו כן אוכלים עכברים.
ראיתי אותו, אוכל אותו.
טוב, אני חושב שאנחנו נכנסנו פה לסוגיה מאוד מעמיקה ומאוד עקרונית. זאת אומרת, השאלה, לא, השאלה אם אנחנו יכולים להגיע לפתרון של שאלות קרדינליות באמונה, כל זמן שלא פתרנו את השאלה, אם אכן החתולים אוכלים עכברים, או שלא. כן? מה אתה אומר? מה נעשה? אולי נקיים על זה דיון, נעשה פאנל, נביא מומחים לנושא. מה?
איזה שור משפחתי כזה.
אתה אומר, כן, אפשר. לא, כי חשבתי אולי לעשות איזה פאנל מיוחד, להביא מומחים, ואולי נפרסם את זה גם בעיתונות. אני חושב שכדאי לעשות דיון על זה. האם הכלבים, האם החתולים באמת אוכלים?
בטוח שהתייחסו
בעיתונות. תה, יכול להיות. בינתיים אין פה שום התייחסות. וזה שאמר מלחמה לשם בעמלק מדור דור. שאין בזה שינוי בדבר, שהוא בעצם צורתם. וכאשר קנו ישראל מעלה העליונה על ידי קריאת ים סוף, שהוא עצם צורתם כמו שהתבר, אז בא האויב המתנגד להם בעצם. מעניין גם, להבדיל, השואה הגיעה אחרי שהייתה הצהרת בלפור. אחרי שכבר התחלנו את המנדט הבריטי. התחיל הבית הלאומי לעם היהודי, אז בא עמלק. הוא התעורר נגד זה. מעניין. אז גם פה, עברו את ים סוף, בא עמלק. גם בימי הפורים. התחילו על ידי הצהרת כורש, צרובבל, ולבנות את, בית, את, את, את ירושלים. עצרו את בניית בית המקדש באמצע. ואז בא המן. כן, יש איזה מין תבנית קבועה. כן, מה אתה אומר?
כל פעם שישראל פתאום
עומדים לצאת מגלותם, כשישראל בדרך לצאת מגלותם, אז בא עמלק. לכן אומרים, זכור את אשר עשה לך עמלק, בדרך. זה משהו שהוא בדרך. כשאתה במצרים, עמלק לא יכול עליך כלל. יש מישהו שמגן עליך במצרים, פרעה. פרעה לא ייתן לעמלק להיכנס להרוג לו את העבדים, מה זה מדבר? בירושלים, אתה חזק. אבל כשאתה בדרך, אז בא עמלק.
כן, גם פה, אם אתה בבית הכנסת, אתה אתה
אומר
חצון, אבל אם אתה יוצא החוצה...
נכון. זה מה שאמרו, משהו מחסיד ברסלב, אני חושב. כי תצא למלחמה. כשאתה יוצא, זה מלחמה. כן. אז, וישראל ניצח את עמלק. מכל מקום, על פי הדיבור, לא בטל האויב לגמרי. כן, רק כתוב שם, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו. לפי חרב. למה ויחלוש? שהוא לא חיסל אותם לגמרי, אלא רק החליש אותם. יש את השאלה, מדוע לא הרג את כל עמלק? הרי כתוב במפורש, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. וכאשר יניח משה ידו וגבר עמלק. אז זה לא מובן. למה שמשה יניח ידו? שישאר מהידיים למעלה. מה? אלא על פי הדיבור עשה. כך אומר רש"י. שהקדוש ברוך הוא ציווה לו להוריד את הידיים. אז זה אומר שזה המכוון שהעמלק לא יוכרע בשלב ההוא. כן? כלומר, נשאר עמלק, למרות שהייתה אפשרות צבאית לגמור אותו, לא נגמר. למה לא נגמר? וזה מפני שעדיין לא זכו ישראל אל המעלה הגדולה להיות השם שלם עד לעתיד. כמו שהתבהר בהקדמה, אין שם.
הנכון שזה גרמניה?
מפה אני יודע. ויש, לא יכול להיות, אני לא יודע.
מישהו אמר לי שרשום בתרגום אנטלוס שגרמניה.
יש כל מיני דברים. ויש בזה עוד...
שאול כן היה ציווי.
בימי שאול היה ציווי, ואז אם שאול היה מצליח, מה?
לא יצא לפועל.
לא יצא לפועל, אז כנראה שהיה חסר משהו. ויש בזה עוד דברים עמוקים, ואין כאן מקומן כלל. ולפיכך לא נאמר רק ויחלוש יהושע את עמלק, ולא יחריב עד לעתיד. וכאשר גברו ישראל על האויב, אז זכו לתורה, שהיא מעלה עוד יותר, לתת להם התורה שהיא מעלה שכלית, שנתן להם הקדוש ברוך הוא השכל והחוכמה, לכך העניינים מתקשרים מאוד מאוד, כמו שיש קשר בין המעלה של קריאת ים סוף, מעלת מלחמת עמלק, וכלומר כי אז בא עמלק מפני המעלה שקנו בקריאת ים סוף, ומתוך הניצחון על עמלק הגיעו למעלה שלישית, שהיא מעלת התורה. אגב, מעניין, מתי זה היה מלחמת עמלק? קריאת ים סוף, באיזה תאריך זה היה?
שבוע אחרי פסח ראשון.
כלומר, שביעי של פסח. זה היה קריאת ים סוף. מתן תורה, מתי זה היה? ואת בסיוון, זין בסיוון, איכשהו, כן? שבועות. מתי הייתה מלחמת עמלק?
זהו, זה לא
לפי
המחלוקת פה.
לא, זה תלוי לפי המחלוקת.
או לפני או אחרי.
אחרי מה?
או לפני מתן תורה, אחרי מתן תורה.
יכול להיות שזה היה אחרי מתן תורה? מלחמת עמלק? לא עלה על הדעת, של אף אחד. ברור שמלחמת עמלק היא לפני מתן תורה. אז אתה אומר, אולי ל"ג בעומר, כן, יכול להיות. הדבר הזה ניתן לבדיקה, פשוט מאוד. כתוב, בחודש השני לצאת בני ישראל מארץ מצרים, כן, מה זה החודש השני?
ניסיף,
יער. יער. ויבואו כל העדה מדבר סין, אשר בין אלים ובין סיני. כלומר, הגיעו ב-15 לחודש, ויבואו כל העדה מדבר סין, בין אלים ובין סיני. כלומר, הגיעו למדבר סין ב-15 ביער. נכון? ואז מה העם אומר? וילון. טוב, זה קלאסי. מגיעים למשהו מקום, רק אם מתחילים להתלונן. מה מתלוננים? מה התלונה? אין מה לאכול. אין מה לאכול. מה אומר להם משה? הקדוש ברוך הוא מביא לכם בערב בשר, ומחר בבוקר יהיה לכם לחם. אז באותו ערב יורד הסלב, למחרת בבוקר, מן. אם כן, באיזה תאריך ירד המן? 16 באייר. יפה מאוד. מלקטים, יום ראשון, שני, שלישי, ביום השביעי, אומר משה, היום לא תמצאו בשדה, שבו ישתחתיו. אז הגענו לאיזה יום כבר? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. כלומר, כ"ב באייר, זה היה יום שבת בפעם הראשונה, נכון? פעם ראשונה שהם עשו שבת, כ"ב באייר. את כאן, בסדר? אחר כך כתוב שבני ישראל נסעו למסעיהם. כמה מסעות? לפי מה שכתוב בפרשת מסעי, שני מסעות. אלוש ודופקה. נסעו באלוש ובדופקה. אז זאת אומרת שלפחות יום אחד נסיעה, יום אחד מנוחה. אז כף ג' נסעו, כף ד' חנו באלוש. כף ה' נסעו, כף ו' חונים בדופקה. נכון? תבב. אחר כך כתוב, נוסעים עוד פעם, מגיעים לרפידים, בקו זין, ויבוא עמלק. כתוב, שכשהגיעו לרפידים, בא עמלק.
אז חמש ימים זה...
אז הגענו לקו זין באייר, נכון? ויאמר השם אל משה, בחר לנו אנשים, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים, וצא ילחם בעמלק, מחר! אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. אז מה זה מחר? כ"ח באייר. אז מתי הייתה המלחמה נגד עמלק?
ביום ירושלים.
ביום ירושלים. יפה. עניין. ואז נתקדש שם שמיים בעולם, ואז בא יתרו ורצה להתגייר וכו'. יש כנראה קשר.
אם היו מוכרים את עמלק, אז מה?
אם היו מוכרים את עמלק, אז זה סימן, זה היה אומר שכבר הגיע הזמן לתמחות את עמלק. ואז היה מצב שכבר לא היה מתנגד לישראל, ואז הייתה מעלה שלנו מתגלה בשלמותה, ואז היה כל העולם כולו מכיר בשם שמיים. כן.
אבל
אני
יכול להגיד
את הקשר
בין המלחמה,
לבין
מלחמת
עמלק
לבין יום ירושלים?
פשוט מאוד. הקשר בין יום ירושלים לבין מלחמת עמלק הוא פשוט. שהרי שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. להעמיד מלך, למחות זרעו של עמלק ולבנות את בית המקדש. נכון? בית המקדש איפה בונים אותו? ירושלים. ואי אפשר לבנות אותו לפני שמוכרים את עמלק. אז זה הולך ביחד. נכון?
ומלך עושים ירושלים
גם. גם כן, יבנו לוחה. זה ירושלים.
אז היום מה יהיה?
היום מה יהיה? לא יודעים מי זה עמלק. זה בעיה. אז בואו נתחיל לעשות בדיקות גנטיות. מי צאצא של עמלק? כדי לדעת את מי להרוג. לא, זה לא כך.
אז זה עובד.
אם תבוא אומה שתתנגד אלינו ויבוא נביא ויאמר הם עמלק, אז נדע מה לעשות. כל פעם שזה לא קורה, בסדר, אל תדאג. הרבה דברים הנבואה עושה. יכולים להיות כל מיני דרכים אחרות. למשל, יש מצווה להשמיד שבעה עממים, נכון? ואומר הרמב״ם, וכבר עבד זכרם. זו. המלחמה של השמדת שבעה עממים היא כבר לא רלוונטית, בגלל שזהו, נגמר. אז אולי גם עמלק זה ככה. יבוא זמן שאולי יבוא הנביא ויאמר לנו, זהו, נגמר. איך תדע? יש כל מיני חיבורים של פורים שכותבים בישיבות על איזה פרופסור משוודיה שגילה שהוא צאצא של פרמשטה בן המן, ואז הוא מתנדב, כן, לוועד למצוות נדירות, להיות זה שיקיימו בו מצוות מחיית עמלק בהידור, אבל אז מתחילים להתווכח באיזה מיטה להרוג אותו, ומי יהיה מכובד, ואיך יעשו שליח, והחוגים מתחילים לריב ביניהם, וכו' וכו', והבן אדם עשו בית מזקנה, ובהלוויה באים כל בני ברק ואומרים, כל ימיו היו לשם שמיים. כן, טוב.
יש סיפור גם על הגאון מווילנה, שהיה איזה מישהו שהוא הרג אותו, ואמר שתהיה
מצוות. סתם סיפור. שלום כבוד הרב, הרב השני הוא רבי אלעזר בברכה, תודה. לא, כי יש אלעזר ואליעזר, יש פה איזה משהו. הוא גם לא רשום, אלא מודפס, אתה מכיר.
הראשון כתוב
אלעזר. אלעזר, זה אלעזר כתוב שם?
כן.
אלעזר.
רבי אלעזר מאותן
תורה. רבי אלעזר ואחרי זה רבי אליעזר, אתה צודק. טוב, תודה. שלום ובוקר טוב. בקשר להצטרפות יתרו לעם היהודי, לכאורה אם גוי יכול להיכנס ליהדות, מדוע היהודי לא יכול לצאת ממנה? כי אדם לא יכול להפסיד מעלה, מעלה עצמית. האם אפשר להגיד שישראל הוא פרקטל של אדם הראשון? אתה שואל מה זה פרקטל? אני לא יודע. פרקטל זה צורה גיאומטרית, אני חושב, משהו, לא יודע, לא מבין מה זה אומר. תסביר לי, אני אוכל לענות לך. איך צריך להתייחס לגירותו של יתרו? מצד אחד הוא מתגייר, מצד מעלתם של ישראל. ומצד שני הוא לא קושר את גורלו עם האומה הישראלית, הרי הוא שב למדיין. כן? נכון? יש פה בעיה. מצד שני הוא לא קושר את גורלו עם האומה הישראלית, הרי הוא שב למדיין. לא הבנתי את המשפט. אני שוב חוזר. איך צריך להתייחס לגירותו של יתרו? מצד אחד הוא מתגייר מצד מעלתם של ישראל, ומצד שני הוא לא קושר את גורלו. קושר את גורלו מה? אחרי הוא חוזר, עם האומה הישראלית, הרי הוא שב למדיין.
לא,
הוא
מתכוון איזה שהוא יהיה איתם.
אתה מכוון שהוא מתכוון להגיד עם האומה הישראלית? בעין, בגלל זה לא הבנתי. הוא כתב. אז עכשיו אני מבין את המשפט. מיוחד הוא לא מקושר את גורלו עם האומה יפה. הרי הוא שם, עכשיו אני מבין את השאלה. אפילו תקנו פה. טוב. אז באמת יש שאלה מה הוא הלך לעשות. וילך לו אל ארצו. אז רש"י כותב לגייר את בני עמו. את בני משפחתו. אז יכול לפי זה שהוא יצטרף. אז יש ידיעות סותרות גם בתנ"ך. אנחנו רואים מבני קני חותן משה. אז שיעל הייתה מאשת חבר הקני, שהייתה נחשבת ליהודיה לפי ההלכה. בקיצור, הנקודה הזאת לא ברורה באמת. בוקר טוב, אם השם מצווה את משה להרים ולהוריד ידיים, אז למה צריך שם את אהרון ואת חור עמו? כמו כן, במלחמה כל כך עקרונית, מדוע משה לא נוטל חלק פיזי? הרי ידוע כי מיומן הוא בלחימה, מצרים כעברי. קודם כל, הוא צריך את אהרון וחור, כדי להחזיק לו את הידיים, כשהם צריכים להיות למעלה. ולמה הוא לא לוקח חלק פיזי? כי אי אפשר להסתפק בכוח הפיזי בלבד, אז לא היו מחזיקים. היה צריך מישהו עם תמיכה רוחנית.
אבל הוא רואה שהוא נענש על זה.
נענש על זה שהוא לא יצא למלחמה בעצמו?
כן.
אני לא ראיתי את זה. טוב, יכול להיות שזה תואם את השם.
נחלש משהו.
כן,
לא,
לא מכיר את זה, אבל אם אתה אומר, אני סומך עליך. למה?
אל תסמוך, היה רואה והוכחות בדוקות.
למה המלאק נברא בכלל? המלאק זה הייתי אומר, הניגוד ההכרחי שבא מתוך ישראל. כלומר, אם יש ישראל, חייב להיות המלאק. כי אם יש קוטב אחד במציאות, שמושך לכיוון מסוים, במקרה הזה ישראל מושכים אל הקדושה, מוכרח להיות גורם מתנגד, הפועל לעומתו. ובין שני הכתבים האלה נמצאת האנושות. האנושות יש לה שתי רשיות. ראשית גויים, המלאק, ראשית תבואתו זה ישראל. אז יש בחינה כזאת, ובחינה כזאת, כדי לאפשר את ההתפתחות ההיסטורית, עד שכבר לא נצטרך אותו, ואז נוכל למחותו. שלום הרב, לגבי החנייה באלוש ובדופקה, איך הרב אומר בצורה מדויקת שהחנייה הייתה רק יום אחד? כיצד ניתן בכלל לדעת כמה זמן זה היה? יפה, אני יכול להביא הוכחה לזה. כן, באמת, שיפה מאוד. אני אמרתי שחנו באלוש, כלומר שנסעו לאלוש יום אחד, חנו יום אחד. דופקה, נסעו יום אחד, חנו יום אחד. מאיפה לקחתי שזה רק יום אחד? אולי זה ארבעה ימים. פשוט מאוד. כתוב בפרק י"ט של ספר שמות, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. בחודש, אמרו חז"ל, זה ראש חודש. כלומר, הגיעו להר סיני בראש חודש סיוון. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחן שם ישראל נגד ההר. אם כן, מתי הם נסעו מרפידים? ביום שלפני זה, שזה כ"ט באייר. אז לא נשאר לך בשביל מלחמת עמלק, אלא כ"ח באייר בלבד. כלומר, אתה מוכרח בגלל מספר הימים, להניח שהחניה הייתה רק יום אחד, מה שהיה להוכיח. אלא אם כן נאמר שחודש אייר באותה שנה היה חודש מלא, אבל אז גם כן נאמר, בחודש ההוא, בחודש, אז יוצא שזה למד באייר באו להר סיני, אז זה גם כן אפשרי. אז כך שבעצם הסבירות של מה שאני אומר היא גבוהה במיוחד. מלבד זאת שההיסטוריה הוכיחה שאני צודק, הרי גם שמואל הנביא הסתלק מן העולם בכ"ח באייר, וזה לא במקרה. הרי שמואל הנביא הוא הנביא שגם המליך את המלכות, גם בחר בירושלים וגם נלחם בעמלק. זה מה שאני אמרתי. בחר בירושלים, כן, נכון, אתה צודק, סליחה. וגם קבע לדוד איפה לבנות את בית המקדש, לעשות את התוכניות. אז כל זה שייך למדרגתו של שמואל הנביא, שבכ"ח באייר מסתלק מן העולם.
בשנה השנייה הם קיבלו תורה, נכון?
לא, בשנה הראשונה קיבלו תורה.
אז מתי הספיק
לעלות
להר סיני?
בגימל בסיוון, מה הבעיה?
אז כמה קיבל אותה?
מה, אחר כך היה 40 יום.
40 יום?
עד י"ז בתמוז.
כמה בסיוון אנחנו חוגגים שבועות?
כי בסיוון היה מתן תורה.
אבל לקח לו 40 יום.
40 יום לקבל את הלוחות. אחרי מעמד הר סיני, הוא עלה להר סיני, קיבל את הלוחות אחרי 40 יום.
אז מי ג' בסיוון?
לא, מי ו' בסיוון, שאז היו עשרת הדיברות. אז משה עלה.
הוא עלה בג' אחרי שלושה
ימים
קיבל את הלוחות?
לא, אחרי ג' ימים ירד מן ההר, הוא היה עולה ויורד, עולה ויורד, בו' בסיוון ניתנה התורה. מה זאת אומרת ניתנה התורה? שמעו את עשרת הדיברות. אחר כך הוא ישב שם. 40, תקשיב, כן. אחר כך הוא נשאר שם 40 יום, קיבל את הלוחות, ירד בי"ז בתמוז, שבר את הלוחות, וישב 40 יום למטה בתפילה, ובראש חודש אלול עלה פעם נוספת, ואחרי 40 יום ירד עוד פעם עם הלוחות השניים ביום הכיפורים, אוקיי? הלאה.
אז עשת הכל 120 יום.
120 יום, נכון, טוב.
למה לא עלה בתחילה 40 יום?
אתה כבר שואל שאלות על מתן תורה. אבל אני, זה שאני הסכמתי לתת לך תשובה לגבי 40 יום, זה היה סתם בונוס, אבל לא נגזים. נמשיך הלאה. שלום, כבוד הרב. אגב, השואל קורא לעצמו חסידות פסגת גבעת שאול. שלום, כבוד רבנו. פרקטל הוא צורה גיאומטרית החוזרת על עצמה בגדלים שונים לעומת, לדוגמה, כרובית, נראה אותו דבר כמו אחד, מהשניים שלה. יום מקסים. אז אתה אומר בעצם שישראל זה פרקטל של אדם הראשון. כן, במובן הזה אפשר להגיד את זה אם רוצים. הוא אומר, פרקטל הוא צורה גיאומטרית החוזרת על עצמה בגדלים שונים. לדוגמה, כרובית. כן? אתה לוקח כרובית קטנה, כרובית גדולה, זה דבר שהולך וגדל. כלומר, אז יש שכפול של הצורה של הכרובית, מספר פעמים. זה מה שהוא אומר. טוב, בסדר, אפשר להגיד את זה. פרק 43, או נקרא לו בשפה שלנו פרק מ"ג. אחר שנשלם דברים השייכים ליציאת מצרים, עוד יש מאמרים פרטיים בזה, וזה כבר נקודות ספציפיות. כן, יש כל מיני סיפורים, כל מיני הערות של חז"ל פה ושם, שאנחנו צריכים לטפל בהם. דגרסינן מסכת סוטה, י"א עמוד ב', דרש רבי עקיבא, בשכר נשים צדקניות שבאותו דור, נגאלו ישראל ממצרים. איך? כן, זה לא כתוב הרי בתורה. הם מספרים לנו סיפור. בשעה שהיו הולכות לשאוב מים, היה הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בחדיהן, ושואבות מחצה דגים ומחצה מים ומחצה דגים. ובאות ושופטות שתי כדרות, אחת של מים ואחת של דגים, ומוליכות אצל בעליהן בשדה, ומרחיצות אותן, ושחות אותן, ומאכילות ומשקות אותן, ונזקקים להם בין שפתיים, שנאמר, אם תשכבון בין שפתיים, בזכר תשכבון בין שפתיים, זכו ישראל לביזת מצרים, שנאמר, כנפי יונה נחפה בכסף ועברותיה ברקק חרוץ. כיוון שמתעברות באות לבתיהן, וכיוון שמגיע זמן מולדיהן הולכות ויולדות תחת התפוח, שנאמר תחת התפוח עוררתיך. והקדוש ברוך הוא משלח מי שמנקר ומשפיר אותן כחיה שמשפרת את הולד, שנאמר ומולדתיך ביום הולדת, ומולדתיך ביום הולדת, ומזמין להם שני עיגולים, אחד של לבש ואחד של שמן. וכיוון שמכירים בהן המצרים, באים להורגם, ונעשה להם נס ונבלעים בקרקע, ומביאים שברים וחורשים על גבן. כיוון שהלכו, היו מבצבצים כצמח, שנאמר רבבה כצמח השדה נתתיך. וכיוון שמתגדלים, באים עדרים עדרים לבתיהם, שנאמר ותרבי ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים שדיים נכונו ושערך צמח. וכשנגלה הקדוש ברוך הוא על הים, הם יכירו תחילה, הם יכירו תחילה, שנאמר, זה אלי וענבהו. כן? מאמר יפה, לא? רק משונה מאוד. מה?
מעניין.
המאמר הזה, אומר המהר"ל, נראה זר מאוד. המאמר שקראנו עכשיו, עם מסכת סוטה, דף י"א עמוד ב'. כל זה קראנו עכשיו. על זה אומר המהר"ל.
מה זה קראת עכשיו?
לא, הוא משקר.
לא, אני חצי דקה לא הייתי
איתכם. בסדר, אבל הוא אמר לך שקראתי, אז למה אתה לא מאמין לו? כן, המאמר הזה נראה זר מאוד. אומנם פירוש זה המאמר ידוע, כאשר תבין את דברינו אשר התבהרו בהקדמת הספר. שעניין הנס הוא דבר בלתי טבעי, וימצא דבר אחד בעניין מה טבעי ובלתי טבעי יחד. כמו שנתבואה בעריכות שם. כלומר, שהטבע והבלתי טבע פועלים בבת אחת. לפי הקדמה של גבורות השם, הנס קורה רק למי שצריך את הנס. למור, שבזמן שיהושע עצר את השמש, השיטה של המהר"ל היא שהוא עצר את השמש למי שצריך שיעצרו את השמש. דיינו, חיילי ישראל שהיו נלחמים בכנענים. אבל עבור הכנענים השמש שקעה. ואומר המהר"ל שם, ואם יקשה עליך העמידה והתנועה גם יחד, איך יכול להיות שהשמש גם שוקעת וגם עומדת באותו מקום בבת אחת? אל יקשה בעיניך. אל יקשה בעיניך, למה לא צריך להיות קשה? כי זה פועל הטבע וזה פועל הנס. במילים אחרות, הנס הוא מדרגת מודעות למישור עליון של המציאות. מי שמגיע לזה רואה את הנס, מי שלא שם לא רואה את הנס. כן.
ראיתי שהרב כתב בספר שעל התורה שזה לא מספר סיפורים, אלא בא, הנה דברים כאילו מעבר לזה.
בספר כתב...
שורשי החיים
כתבתי ש...
דומה על התורה, כאילו יש דברים לא הגיוני כמו בריאת העולם,
למה זה לא הגיוני בריאת העולם?
לא, לא. על התיארוך של זה, דברים כאלה.
תיארוך? טוב, נגיד, תגיד מה אתה אומר שאני אמרתי.
אז גם, כפי שדברים לא כפשוטם.
שדברים לא כפשוטם?
כן, ומה במעשה בראשית, דברים כאלה?
יש דברים בתורה שהם לא כפשוטם. So what?
אז שאלה גם אם בנביאים זה ככה.
האם גם בנביאים יש דברים לא כפשוטם? בוודאי, יש דברים של משל, יש דברים שהם לא כפשוט.
ואתה יודע אם השמש זה גם
כפשוט? אז לפי המהר"ל, עצירת השמש זה כפשוטו. אלא מה? הוא מסביר לך מה זה הכפשוטו הזה. המהר"ל כאן מחדש חידוש עצום, שבעצם עבור הכנענים לא היה נס.
בכל העולם?
עבור כל העולם לא היה נס.
ראינו כל מיני תיקונים, פעם אצל משה, אחרי זה יחזיר את יהושע את התיקון, וגם אצל יעקב.
אני מסביר לך את שיטת המהר"ל. שיטת המהר"ל היא שהנס הוא קשור לצופה. כמו שהגיע בתורת הקוונטים היום אומרים, זה בתחום הפיזיקה, זה אפילו לא בנס, שהצופה משפיע על הניסוי. אם אתה צופה, התוצאה היא כך, אם אתה לא צופה, התוצאה היא אחרת. כן, זאת אומרת, כי גם אתה חלק מן הניסוי. ההכרה שלך היא חלק מהניסוי. דבר מדהים, אבל זה ככה זה עובד. זה שבעלי תורת הקוונטים לא יודעים להסביר למה זה כך, זה דבר אחד, אבל זה שזה כך, זה אכן כך.
הם ידעו את זה.
מה? תורת בעלי תורת הקוונטים, הם עושים ניסיונים, ניסיונות.
הרי מה שאתה רואה, ברגע שהם ראו שזה, ברגע שזה לא עובד כמו שצריך, אז הם, זאת אומרת, זה בגלל שהם הסתכלו על זה.
נכון.
אז איך הם ידעו שבגלל שהסתכלו על זה?
טוב, זה צריך ללמוד, איך הם, את הניסויים שלהם. בוקר טוב לרב היתר, מדוע המלאק, שהוא קרוב משפחה שלנו, ניסה להתחבר איתנו ולא התקבל, ולא חוסל כבר אז. ואפילו יהושע לא יכל להם. בכלל, אנו רואים פתון שחוזר על עצמו, שהעם נענש בעבור המלך, כגון רחבעם וירבעם. כן, אז כי כנראה, המלאק הוא חלק עקרוני של הזהות הישראלית, גם לגבי זה שהמלאק לא התקבל, בגלל שתמנע לא התקבלה, אז חזל אומרים שזה היה עונש לישראל, שנולד המלאק, בגלל שסרבו לקבל את תמנע וכו'. כן. עכשיו, המלך הוא מייצג את העם, זה לא סתם, מלך לא סתם עושה מדיניות. מדיניות היא תולדה של ציבור שמסכים, הרי המלך, אם העם לא ילך איתו, הוא לא יכול לעשות כלום. אז יש כנראה קשר. טוב, על כל פנים, מה שאומר כאן המהר"ל, זה שיש קשר בין הטבעי לבלתי טבעי, וזה, העיקרון הזה, ישמש כיסוד להבנת אותה אגדה תמוהה שקראנו ממסכת סוטה דף י' א' עמוד ב', אם להאמין לדבריך. טוב, עד כאן להיום.